ובכן, קודם כל תודה למארגנים. אני חייב לומר לבושתי, אני פעם ראשונה במקום כאן. זה אולי לא נעים להודות, אבל עובדה מה לעשות. תודה לחבריי הרבנים, כולנו היום פנסיונרים, מה לעשות. הרב קלאב, ראש בית המדרש, הרב גולדברג שדיבר קודם לכן, חברי בבית הדין הגדול, והנושא הוא נושא מאוד בעייתי, ובעיקר אלו שעוסקים בו, או אלו שעסקו בו, לא תמיד ירדו לעומקם של הדברים, מבחינה טכנית, מבחינה תפעול הדברים. הייתי משווה את זה כמעט לנושא החשמל בשעתו. אני מניח שכולכם לא נולדתם עדיין כאשר נושא החשמל הסתובב בשאלות ותשובות של הימים ההם, ואפשר לראות ולקרוא דברים שבכלל לא מתאימים מבחינת הידיעות שלנו בתורת החשמל, גם ידיעות של תלמיד בבית ספר יסודי, למה שכתבו הרבנים הגדולים בימים ההם, כשהם לא ידעו איך לתאר את נושא החשמל, ולא אכנס כמובן לנושא החשמל כאן. אני התחלתי לעסוק במחשב יחסית בגיל מאוחר. הרי לא נולדתי עם המחשב כפי שרובכם נולדתם, והנכדים שלי יודעים פי כמה ממני, זה לא חידוש גדול, אבל מבין דייני בתי הדין הייתי נאמר מן הראשונים שהתחילו לעסוק בזה, נאמר באופן מוגבל בתחום של עיבוד תמלילים, של תיקיות וכדומה, לא התחומים המסובכים והבעייתיים שיש לי כאן בדף השאלות. אז כך שלפחות אני יודע איך פותחים מחשב, אני יודע קצת איך משחקים בו, אני פשוט לא יודע איך גונבים תוכנות ואיך משחקים עם זה. לא לימדו אותי את הדבר הזה. עכשיו לגופם של דברים, לפני שאכנס לשאלות, אותו הבנתי שמדובר בשאלות זהות מהסוג של שאלת ראש הממשלה, ואתם מבקשים לתת נקודות לכל אחד ואחד כפי שישיב. אני לא בדיוק שמעתי מה השיב הרב גולדברג, אני לא יודע מה יגיד הרב קלאב, מחוץ לשאלה האחרונה ששמעתי אפס קצהו, אבל קודם כל השאלה הבסיסית, זכות יוצרים, מה זה? איך מסתדרים עם העניין מבחינת ההלכה? אז מעבר לכל מה שדובר, אני חושב שמה שמצאתי, העסק הזה מתנדנד, את צריך קצת להחזיק אותו. כן. מעבר לכל הנושאים שדוברו, נדמה לי שתרחו יותר מדי בכדי להבהיר את העניין של זכות יוצרים ואת המקור ההלכתי לזה, אבל כפי שאפשר לצטט מדברי הפוסקים בימינו, פוסקי דורינו, כפי שנקרא, הדבר כל כך פשוט שלא צריך גם להסביר אותו. הנה יש כאן הסכמה של הרב ווזנר שליטה. לא צריך להציג אותו בפני מרנן ורבנן לספר עמק המשפט, והוא כותב כך, לעניין עצם ההלכה, ודאי דעת תורה נוטה, דאיקה איסור גזל במה שחברו ימציא לגמרי מחדש, אין בספר הלכה וכיוצא בזה, ואין בשאר דברים, וכן הוא בדינה דמלכותה בכל מקום בעולם. זה כתוב בהסכמה. יש גם דברים שראיתי מצטטים בשם הרב אלישיב בנושא הזה, ואם אני אקרא פה את הציטוט, אז הנה הוא כותב, השאלה הראשונה שהוא נשאל, היוצר יצירה, האם יש לו בעלות על היצירה, ומה המקור לזה? תשובה, יש לו בעלות, וזהו סברה מוצקת מאוד, דבר שהשכל מחייבו, ולכן הפוגע בזכותו, עובר על גזל דאורייתא. אז נכון שאלו מילים מאוד מצלצלות, אבל בסופו של דבר אם נבוא למשש אותם ולדעת, בסדר, גזל דאורייתא, איפה גזל דאורייתא, איפה ויגזול את החנית מיד המצרי, בכל הכללים שאנחנו מכירים בנושא של גזל, איך ומה סתמו ולא פרשו. נדמה לי שהמקור אולי לפרש את הדברים, ראיתי מתוך קטע שמביאים מדברי רב שמעון שקופ, זצ"ל. אותו בוודאי לא הכרתם, אני הייתי על הקבר שלו בגרודנה לפני מספר שנים, במסגרת סיור במקומות שבהם אחינו בני ישראל למדו ולימדו, והמקומות האלו שהפכו לאפר ואפר במהלך השואה, כאשר רב שמעון שקופ נפטר, והקבר שלו ידוע, והייתי על הקבר שלו, גם הכל מצוין שם, והוא כותב בחידושים לבבא קמא סימן א', תבדקו, יש שערי יושר, יש מאוחר יותר יצאו חידושים על מסכתות. והוא כותב שהחיוב של חופר בור לשלם נזקים, יסודו, וכאן הציטוט, כמו שבדברים הנוגעים לזכות האדם, מוסכם על פי דין תורה ודיני העמים, שכל מי שממציא דבר חדש בעולם, הוא הבעלים עליו לכל דבר זכות. כלומר, הוא מסתמך על זה כבר כאקסיומה, כדבר שהוא פשוט ומוסכם בכל חוקי העמים, וממילא זה גם מוסכם בדיני ישראל, שכל מי שממציא דבר חדש בעולם, הוא הבעלים לכל דבר זכות. בסדר, אז גם רב שמעון שקופ אומר את הדברים הללו, והוא כמובן לא ידע מה זה מחשב, ולא ידע את כל הפיתוחים האחרים, אינני יודע אם הוא התכוון לזה, על כל פנים, על מה בעצם זה מתבסס. כשחשבתי להגדיר לעצמי את הדברים, ראיתי את זה אולי, אם נראה את החוכמה כחלק מגוף האדם. אנחנו מכירים את ההלכה של היוצא מן התמה תמה, היוצא מן התאור תאור. בעיקרון, לא רק בשולחן ערוך יורד דעה, תמה שהוליד, אז היוצא ממנו הוא תמה, ותאור שהוליד, היוצא ממנו תאור, אלא גם מבחינת בעלות. נאמר, תשאלו, איכן כתוב בתורה שכאשר באימה שלי המליטה ולד, הוולד שייך לי. איפה זה כתוב בצורה מפורשת? שהוולד שלי. ומכוח דיני קניינים, איך זה מסתדר, לדוגמה. אז זה כנראה דבר שהוא מובנה, נקרא לזה, בעצם ההלכה, שדבר שלי, גם אם הוא מתפרק לחלקים, זה הופך להיות שלי ממש. אבל אם נבדוק למשל במסכת בבא קמא, בדף ממ"ז עמוד א', כתוב פרה שהזיקה גובה מבלדה. כלומר, פרה מעוברת שהזיקה, היות ושור תם משלם מגופו, אז גובה את הנזק, או יכול לגבות חלק מן הנזק, נגיד גם מבלדה. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? מדוע אפשר לגבות מן הוולד? גופה היא. הוולד זה כמו גופה. אבל אומרת הגמרא עוד דבר, תרנגולת שהזיקה אינו גובה מביצתה. תשאלו מה ההבדל, גם הגמרא שואלת, מה היא טעמה, אומרת הגמרא? פירשה באלמה הוא. הביצה היא פירשה באלמה. חשבתי לעצמי, קודם כל ביצה פירשה באלמה, נגיד. אבל מבחינת בעלות, הבעלים של התרנגולת, בוודאי גם הביצה שלו, אחרת כל הביצים שבעולם זה הפקר. אלא אם כן נגיד שהוא זכה בהם בקניין חצר, לא יעלה על הדעת שצריך להזדקק לקנייני חצר או דברים מן הסוג הזה. אבל מה ההבדל בין ולד לבין ביצה. זה יצא מגוף הפרה וזה יצא מגוף התרנגולת. תוספות שם עוסקים בנושא של עובר ירך אמו, אם נחשב שהעובר הזיק יחד עם האם. טוב, זה הכל שייך לגבי הנושא של שור תם שמשלם מגופו. אבל ההגדרה פירשה באלמה, האם משמעותה שהביצה לא שייכת לבעל התרנגולת? בוודאי שלא. מבחינת ההיגיון נראה שאין שום הבדל בין פרה שהמליטה ולד, עגל מה שנקרא, לבין תרנגולת שהטילה ביצה. זה אותו דבר. לגבי לשלם מגופו, שזאת הלכה מיוחדת בבעל חי שהזיק, בעל חי זה לא חייב להיות כמובן רק שור, גם תרנגול יכול להיות מזיק. לגבי זה יש הבדל אם אותו דבר שיצא מן הפרה וולד שעומד על הרגליים, או שהוא ביצה, גם הביצה בסוף יצא ממנה אפרוח. כמובן צריך לעבור תהליך של דגירה, אז לא היו מדגירות אוטומטיות, אבל לעת עתה מדובר בביצה שהיא עדיין לא תרנגולת. והגמרא מגדירה אותה לגבי גבייה מגוף הביצה כפירשה באלמה. זה עדיין וכמו הפרשות של התרנגולת, שאין לזה שום ערך, אולי יש לזה ערך מסוים, אבל זה לא דבר ממשי שאפשר לראות אותו כחלק מגופה. נכון, לנושא הזה יש השלכות מסוג אחר, לדוגמה דם שהוצאנו מהדם, אדם שתרם דם, האם הדם הזה שייך לו מבחינה ממונית? האם זה חלק ממנו? לכאורה הדם שלקחו מן האדם זה בוודאי שלא, לקחו את זה מגופו, גם אחרי שזה יצא ממנו זה עדיין חלק מגופו. אבל אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לנושא הזה, שעד אני באמת אסתה למחוזות אחרים. על כל פנים, רואים בגמרא את המושג שפרה שהזיקה גובה מבלדה, מיתה עמה גופי. תרנגולת, זה צריך להסביר בפני עצמו, למה הביצה מוגדרת כפירשה ולא מוגדרת כחלק מן התרנגולת, אבל זה יכול להיות שזה שייך רק לנושא הספציפי של הלכות נזקי ממון של בהמתו שהזיקה, שיש להבדיל בין אם הוולד שהיה במאי אמו והיה חלק מן הפרה כמו שרואים בתוספות וגם הוא הזיק, לבין הביצה שקשה לראות אותה כחלק מן התרנגולת אחרי שפרשה ממנה. תוספות שם מבדילים למשל, אם הביצה עדיין מאורה בגידים בתוך התרנגולת זה אחרת, אבל אם הביצה פרשה זה כבר עולם אחר. אני לא אכנס. על כל פנים, מבחינת חושן משפט, הביצה שייכת לבעל התרנגולת, ולא צריך להמציא בשביל זה קניינים למיניהם כמו קניין חצר או קניינים אחרים, והוולד שייך לבעל הפרה. מאותה סיבה יש בעצם מקום לומר, כפי שקראתי קודם לכן מן ההסכמה של הרב ווזנר, ודאי דעת תורה נוטה, דאיקה איסור גזל במה שחברו המציא לגמרי מחדש, אין בספר הלכה, אין בשאר דברים. אם נרצה אולי אפשר לצרף לזה את דברי השולחן ערוך ביורה דעה שין למדוו, ההלכות שעוסקות ברופא, זה על בסיס דברי הרמב"ן בתורת האדם שכתב לגבי רופא, שאם יתנה הרופא שכר הרבה, חייב ליתן לו שחוכמתו מחר לו ואין לה דמים. הנה לנו הגדרה שכאשר אדם מוכר חוכמה, החוכמה היא שלו. למרות שתגיד מה בעצם לקחתי, הרופא הסתכל, בדק אולי, אולי לא בדק, אולי שמע את סיפור המחלה ואמר, קח לך את הסממנים האלו והאלו וזה מה שיביא לך תרופה. נגיד אפילו שהוא לא כתב רצפט. אז מה לקחתי מן הרופא? ולמה עליי לשלם? ומה גזלתי ממנו? סך הכל דיברתי איתו, דיבור בלבד. הרופא אמר את מה שהוא יודע על יסוד חוכמתו, הוא דורש שכר שידרוש, אבל לא לקחתי ממנו שום דבר. אבל זאת הלכה ברורה, חוכמתו מכר לו. כמו שפרה שהזיקה גובה מבלדה, וכמו תרנגולת שהמליטה, שהטילה ביצה, הביצה שייכת לבעל התרנגולת, למרות שהגמרא קוראת לפירשה באלמה לגבי הלכות נזיקין, אז הוא הדין אדם שאיך נקרא לזה, הטיל או המציא דבר חוכמה, החוכמה שייכת לו. ואם החוכמה שייכת לו, הוא יכול לדרוש תמורה עבור החוכמה. אם הגענו לבסיס הזה, אז בעצם אפשר לראות את כל הנושא של זכות יוצרים כנובע מן העניין של חוכמתו מחר לו. אדם יכול למכור את החוכמה שלו, הוא יכול למכור אותה אם הוא רופא, והוא יכול למכור אותה אם הוא מהנדס, והוא יכול למכור אותה אם הוא ממציא. כל דבר הוא בגדר חוכמתו מחר לו, ובמחירה כשמוכרים אפשר לעשות תנאים, אפשר לעשות שיורים, אפשר לעשות הגבלות, אפשר להעלות דרישות, אפשר להתנות תנאים, הכל במסגרת הזאת. עכשיו אם נקרא פה את השאלות, אני לא רוצה לחרוג ממסגרת הזמן, אז הנה שאלה ראשונה, האם מותר להעתיק תוכנות של דברי תורה שנעשו לצורך מסחרי, ללא רשות מבעלי התוכנה? היות ואין פה פסיקים, אני לא יודע אם לקרוא שדברי התורה נעשו לצורך מסחרי, או שהתוכנות נעשו לצורך מסחרי. אז יש אנשים שמחדשים חידושי תורה לצורך מסחרי, אני מניח שלא זאת הכוונה, היה צריך לשים את הפסיק במקום הנכון. תוכנות של דברי תורה שנעשו מתוך לימוד תורה, ואדם למד תורה לשם שמיים ולא לשם דבר אחר. אבל את התוכנות עשו לצורך מסחרי. כך אני מבין, נכון? אז רק לנסח את זה אחרת.
אני אסביר לרב את הכוונה. הכוונה, אדם שעשה תוכנה שהכניס בתוכה מאגרים של...
הבנתי היטב, אבל האדם שלמד את התורה לא למד אותה לצורך מסחרי. לכן אני צריך לנסח את השאלה קצת אחרת. אדם שלמד תורה והחליט לאחר מכן הוא או מישהו אחר לקחת את דברי התורה שלמד, ולעשות בזה קרדום לחפור בו, או נגיד לשם שמיים או לשם דבר אחר, והוא רוצה לקבל שכר. אם תיקחו לדוגמה את כל מפעלי, כל השסים למיניהם, שכולם אגב חיקוי של אותו שס אמריקאי, סוטנשטיין, אגב דיברתי עם המוציאים לאור האמריקאים של זה, כולם חיכו אותם, אני לא רוצה להזכיר את השמות של הישראלים שמוכרים את הגמרות בחוברות, החיכויים גרועים, לא מוצלחים, הם נופלים בכמה מדרגות מאשר, אני לא עושה פרסומת לשס האמריקאי, אבל הם נופלים בכמה מדרגות מהם, אפשר לראות את זה, אבל מי שקונה את הישראלי, שיש פה די גניבה נכבדה מן ה... מזכות היוצרים האמריקאית, לא קונה את אמריקאי יותר. יש להם הפסדים, שאלתי אותם, למה אתם לא טובים? אומרים, לכו תתעסקו עם הישראלים, עם הרבנים שלהם וכו' וכו', ימצאו לזה אלף היתרים. על כל פנים, הנה התשובה לגבי שאלה מספר אחת, ברורה. היות וחוכמתו מכר לו, ויש לאדם בעלות על החוכמה שלו, לכן כל דבר שמעתיקים ללא רשות מבעל החוכמה, יש כאן איסור גזל. כפי שראינו בדברי הרב ווזנר, הרב אלישיב וכולי, אותו דבר. עכשיו, כמובן, פה צריך גם לומר את זה בסייגים. אף אחד לא מתכוון שאם פלוני אומר שיעור, נגיד במסכת סנהדרין, מה הדף היום? עין, איפה מחזיקים? איך? עין בית. בסדר. אם אדם אומר שיעור, והוא זקוק לצורך השיעור לצלם את דף הענבט ולתת לבאי השיעור. אז אף אחד לא מעלה על הדעת שבגלל זה הוא מסתכן בזכות יוצרים, למרות שדומני העזרה שכתובה בשער כל אחד מן הכרכים היא מאוד תקיפה, מאוד חריפה, מאוד גורפת, מאוד מפחידה. משום שאף אחד לא מתכוון שאדם בשביל עמוד אחד ילך ויקנה ספר. והוא הדין כמורה או מרצה או בבתי ספר או בכל מקום שהוא שאומר שיעור וזקוק לדפי מקורות ומוציא את המקורות ובכל דרך שהיא, למרות שכתוב 10 פעמים זכות יוצרים, אף אחד לא מתכוון לדבר כזה, ואני לא חושב שהדבר מהווה בכלל בעיה. עכשיו שאלה 2, הסבירו לי כאן כמה וכמה מינה.
בשאלה מספר 1 אנחנו מתכוונים לפרויקט פשוט של בר אילן. עוד דברים נלך, שזה לא אדם שלמד, זה אדם שהקליט את הגמרא לתוך זיכרון אלקטרוני, ומי שרוצה רק לצפות בזה או להשתמש בטקסט עצמו, אז הוא רוכש את התוכנה הזאת. זה תוכנה שיש רק טקסטים.
אבל גם זה חוכמתו להקליד ולהפוך את זה למסמך של וורד שאפשר לשחק איתו ואפשר להעתיק אותו ואפשר להגדיל אותו ואפשר להקטין אותו ואפשר לצבוע אותו בצבעים, ולא אמרתי לכם את כל האפשרויות שאתם יודעים הרבה יותר טוב ממני. גם זה חוכמתו מחר לו. מה ההבדל? היה לי ויכוח פעם בבית הדין על אלו שהוציאו את הסוכות לנצח עם עוד איזה חוט קשור מסביב בכדי למנוע את הנושא של סדינים מתעופפים ולעשות לבוד, ושלא יהיה, זאת אומרת שיהיה פה חיבור, ואז ניתנה הטענה, יש כאן המצאה, זכות יוצרים, וממילא הזכות היוצרים הזאת אוסרת על אחרים, וכמו מתחרים כמובן לנושא הזה, למכור סוכות עם חוטים קשורים מסביב. ואני אמרתי להם, זה סעיף מפורש בשולחן ארוך, שכך מי שרוצה לעשות יעשה בדברים האלה. ואני עצמי, אני הקטן, עשיתי את זה בזמנו עוד 10 שנים לפני כן לעצמי. אז מה, גם לי יש זכות יוצרים? זה כתוב בשולחן ארוך? אז אתם רואים, יש כך ויש כך. כל פעם, שאלה שנייה, הסבירו לי שמדובר במה שנקרא שיתוף קבצים. אני חייב לומר, אני לא מכיר את הנושא הזה. אני גם אמרתי לכם שהיכולת המשחק שלי במחשב די מוגבלת. אני פועל ברישיון ולא יודע מה זה בלי רישיון בכלל, ואני לא יודע איך עושים את הדברים האלה. עכשיו, שיתוף קבצים זה אולי מכה שלא כתובה בתורה. וזו בעצם אפשרות איך לעשות מאחד, לעשות 100, נאמר אחד מכם ירדוף 100 ו100 ירדפו רבבה, וכך נעשה מכל דבר, נעשה כפל כפליים. האם דבר כזה מהווה בעיה? לכאורה כן. אני לא מוצא סיבה למה שהדבר הזה לא ייחשב כבעיה אמיתית. משום שמי ששם את זה שם, נגיד שיש לו איסור גזל אחד. אבל כל אלו שלוקחים ממנו בעצם משתמשים בדברים האלה שהוא שם לצורך גזילה מן החברה. הרי מי שלוקח את הקבצים האלה הוא בוודאי לא יקנה. אם מדובר בשיר או מדובר ב-20 שירים, אני לא יודע. אולי יש פה מקום להבדיל בין שיר אחד שבשביל זו אדם לא קונה את הדיסק, לבין כמה וכמה שירים, אני לא יודע, זה הבדלים בין אחד לבין אחרים, קשה לי לומר. אבל השאלה כפי שהיא נראית לי כשאלה של איסור. מה שכתוב, העובדה שאנשים רבים בפועל מעתיקים לעצמם את היצירה בחינם, האם זה גורם לייאוש של בעלים, אז אנא רבותיי לזכור את סיפור אנשי סדום. למה אנשי סדום, אנשי דור המבול או אנשי סדום זה היו? היו רעים וחטאים להשם מאוד. למה היו רעים וחטאים? אדם הייתה לו עגלה עם קנים. כל אחד לעצמו זה פחות משווה פרוטה. הלך כל אחד ולקח, נאמר, סטיק אחד לעצמו, פחות משווה פרוטה, זה לא נידון בדל, למרות שבנוח זה סיפור אחר, בנוח גם על פחות משווה פרוטה, אבל כל אחד לקח לעצמו אחד, והתוצאה הייתה כשהוא בא לבית הדין, מה אתה רוצה? הוא לקח פחות משווה פרוטה. אז כולם לקחו פחות משווה פרוטה, אותו אדם שבא עם העגלה מלאה קנים, נשאר בלי שום דבר. אז העובדה שאנשים רבים עושים את זה, זה בעצם מדובר בגזל סיטונאי של אנשים רבים, שהם גוזלים וגורמים לכך שהחברה לא תוכל לרדוף אחריהם. שאלתי את המומחה, את השם לא קלטתי, רק סליחה, אבל שאלתי אותו, האם החברה רודפת אחרי אנשים? אז הוא אומר, לא, החברה לא תיכנס לכל אחד הביתה. אבל אם מישהו מבקש תמיכה, או מישהו מתקשר לחברה באיזשהו עדכון, או משהו, אז תופסים אותו. הפירוש שבעצם זה שאלה של כדאיות או תועלת לרדוף אחרי עבריינים. אחרי עבריין קטן, לחברה לא כדאי לרדוף. אחרי עבריין גדול, לחברה כדאי לרדוף. אבל מה לעשות שזה הקטן, גדול יהיה. וכשאדם או מכניס, נאמר, יצירה לתוך תיקייה של שיתוף קבצים, ואמרתי לכם, אני לא יודע איך עושים את זה, אז זה הקטן, מה שהוא עושה, עושה פה גזל גדול, גדול מאוד, והתוצאה היא שהחברה ניזוקה בסופו של דבר, שהרי רבים רבים לא קונים את היצירה הזאת של החברה, בגלל שהם יכולים להשיג אותה בקלות מתוך מערכת שיתוף הקבצים. אגב, ראיתי גם פה בהערות של הרב אלישיב דווקא דבר מעניין, וזו גם נקודה חשובה, הוא מציין גרפיקאי שפרץ באיסור טקסט שיש בו משום יצירה. הוא בא על היצירה, שמר לעצמו זכויות, ונתן זאת לפועל שלו כדי שיכינו לדפוס למטרה מסחרית, אז הוא אומר סליחה, ראובן שהזמין עבודה גרפיקאית משמעון, ואחר קבלת היצירה התברר לראובן כי שמעון השתמש עם תוכנה שאינה מקורית כשבעל היצירה הוא לוי, האם מותר להשתמש במה שקיבל מהגרפיקאי? כלומר, גרפיקאי, כולם יודעים שתוכנות עבודה הן יקרות במיוחד, הרבה יותר יקר מאשר תוכנות ההפעלה של המחשב, גם מהאופיס ומהאחרות, זה יש שמות לכל תוכנות העבודה, איך קוראים להן? בכל אופן, תוכנות יקרות. אז הוא בא ואומר דבר מעניין, תשובה, במקרה והתוכנה מהווה חלק מהיצירה, אז שמעון הגרפיקאי ולוי בעל התוכנה נחשבים לשותפים ביצירה. ולכן אסור לראובן להשתמש ביצירה. כלומר, אותו ראובן שהזמין את היצירה אצל שמעון הגרפיקאי ושילם לשמעון את שכרו המלא, יש פה עוד בעלים, גם לוי. אז כל עוד שאותו ראובן לא ישלם שכר ללוי תמורת השימוש ביצירה שלו, ראובן גזלן. כמובן, אם יתברר לראובן שאכן שמעון הגרפיקאי השתמש בתוכנה גנובה. וזה מגדיר מאוד את הדברים ולומר שבעצם הוא יכול לומר, או שזה בגדר נהנה, או שזה בגדר משטר או איך שתרצו להגדיר. על כל פנים, כוחו של לוי בעל התוכנה, נמצא בתוך היצירה הזאת. לא כוחו, אלא מוחו, כספו, רכושו, משוקע בתוך היצירה הזאת. וזה דבר שצריך להביא בחשבון, וזה חידוש, שכשאדם, נאמר, מזמין עבודה אצל בעל מקצוע שמשתמש בתוכנה גנובה, אז בעצם גם הוא, אמנם גונב מן הגנב, אבל הוא בעצם נחשב לגנב, עד שישלם לבעל הזכויות המקורי. אם חברת מייקרוסופט תדע את זה, היא תשים את זה בתוך מסגרת לדעת הדברים. השאלה השלישית, כאשר בעל תוכנה מוציא גרסה חדשה של התוכנה שלו, האם מותר להתיר את התוכנה בגרסה הישנה שאינה נמכרת עוד בשוק? אז כאן הסביר לי המומחה, ושוב סליחה שאני לא קלטתי את השם, תלוי מה. אם מדובר בתוכנה שעבד עליה הכלח, וגם החברה לא מוכנה למכור אותה, ואין את זה בחברה, ואין לה תמיכה, ואין לה כלום, והיא לא שווה בשביל החברה שום דבר, אז ברור שזה הפקר, החברה הפקירה את זה מדעת, זה דבר שיכול כל אחד לקבל בעצמו. אבל אם זו תוכנה ישנה, שעדיין בשימוש, כמו ה-XP, שזה עדיין בשימוש לפחות אצלי, ואצל רבים אחרים שמעדיפים אותה על פני התוכנה המתקדמת יותר, למרות שיש לי XP מהגרסה הראשונה, מ-2003 אני חושב, שזה התחיל רק בכלל הנושא הזה, אז העובדה שזה ישן, זה לא רע, יין ישן, דעת זקנים נוחה ממנו, אז הצעירים מחליפים כל יום שיוצא להם פטנט חדש, ובגד חדש, ותכשיט חדש, ותוכנה חדשה, וטלפון חדש, אנחנו מכירים עכשיו הדברים, מזה החברות נבנות. אז זקנים, טוב להם הישן, אז הם לא הולכים ומשחקים לחפש חידוש על גבי חידוש על חידוש, בקושי יסתגלו לזה, ילכו להסתגל לכל מיני פטנטים אחרים, אין להם כוח. אז זה בקיצור, אם אוכל להשיב על השאלות הללו, אני חושש שעברתי את מכסת הזמן, הרב קילב, נכון? אז, כן. רק תרביע את הכל. אני מצטער, כולנו פנסיונרים, כבר לא כל כך שומעים טוב, לא כל כך מבינים טוב, אז נא להגביע את הכל.
הרב הסביר מאוד יפה למה יש בעלות למייצר לממציא על המצאות, על היצירות שלו. מקבל את זה. בחוק האזרחי בכל העולם יש הגבלות בזמן. אחד מבעל התוכנה זה שהזמנים לא תואמים, אבל גם בפטנטים, גם במדגמים, גם בזכות של שרים, אחרי תקופה זה הופך אוטומטית נחלת כלל. השאלה שלי זה אם יש מקורות לדברים כאלה במקורות שלנו.
תראה, היות והנושא מסתמך גם במידה גדולה על דינא דמלכותא, כפי שהרב ווזנר אומר, ואם דינא דמלכותא נותן, נאמר, שיעור של זמן, אי אפשר לדרוש זכויות, כמו שחברת טבע, על מה היא בנויה בעיקר, חברת טבע בנויה בעיקר, איך לקחת את ההמצאות של אחרים ככלות זמן הפטנט, ולהוציא מזה כסף. מזה החברה עשתה את העסקים שלה. היא מחכה עד כלות הפטנט, ואז היא לוקחת את המרכיבים של אותם תרופות, משתמשת בהם, ומזה הם עושים את הכסף הגדול שלהם. זה חברה של תרופות גנריות, כולנו יודעים את הדברים האלה. עכשיו, היות והנושא מתבסס על דינא דמלכותא והסכמת בני אדם, מאוד יכול להיות שכאשר ההסכמה הזו כבר לא קיימת יותר, ולפי הסכמת בני אדם, לא מחזיקים, אז כל מי שיצר תוכנה, כוונתו הייתה להחזיק עד כמה שהחוק מאפשר לו להחזיק. אני רוצה רק לציין בו, וטוב שהזכרת, יש, אמרו לי שיש פסקה בחוק האזרחי. כדאי לדעת אותה. תיקון לחוק זכויות יוצרים תשנ"ו, נאמר בו כך, לא תהיה זו הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים, לטבוע בטט או לשעתק, זה עברית חדשה, יצירה על גבי קלטת לשם שימוש פרטי וביתי שלא למטרות מסחריות. בניגוד לתוכנות נאמר בהם, שימוש בתוכנה בניגוד לתנאי הרישיון מהווה הפרת זכויות יוצרים ללא קשר להיקף המסחרי של השימוש. הרי יש לנו בחוק הבחנה ברורה, כשמדובר פה יצירה אז שימוש פרטי וביתי מותר. ואם זה כתוב בחוק, ואם זה הולך עם דינא דמלכותא בדברים האלה, אז בעצם כל אדם שמוציא קלטת, הוא מוציא את זה על דעת דינה דמלכותה, שהקלטת הזאת פרוצה לכל אחד להעתיק לשימוש פרטי וביתי. אבל בניגוד לתוכנה, תוכנה זאת מערכת יצירה או הפעלה, שם התוכנה הזאת משמשת ליצור יצירות חדשות באמצעות התוכנה, שם אסור להעתיק אפילו חלק מן התוכנה. יוצא בעצם שמה ששאלו כאן, על שיתוף קבצים, אם מדובר בשירים או מדובר בדברים כאלה שהם בבחינת דיסקים או קלטות, ומדובר בשימוש פרטי וביתי, אז החוק מרשה. החוק הזה אגב קיים היום גם כן? אתה שואל?
החוק מרשה את הקונה להביא ב-CD ל-MP. זה לא מאפשר לך להוריד לשימוש עצמי.
בכל אופן, מה שהחוק מאפשר, אני לא יודע בדיוק מה שהחוק מאפשר ומה שלא מאפשר, אבל מה שהחוק מאפשר, בוודאי יש פה, תקראו לזה ייאוש, תקראו לזה ויתור מראש, תקראו לזה הסכמה מראש. אף אחד לא יכול להתנות דברים שהם בניגוד למנהג המדינה, שבטלה דעתו אצל כל אדם, כמו שיש בגמרא כמה פעמים. לכן, כשמדובר אם החוק הזה עדיין קיים, והנה לא שמעתי שהשתנה, אז הרי שימוש בקלטת או בדיסק, להעתיק לשימוש פרטי וביתי, ואגב אין הבדל בחוק אם מדובר בכל הקלטת או מדובר בחלק ממנה, אין הבדל. אז מותר להעתיק לשימוש פרטי וביתי. אסור בתכלית האיסור להשתמש בתוכנה בניגוד לתנאי הרישיון, ללא קשר להיקף המסחרי של השימוש. שימו לב, אם הדבר הזה אכן קיים כיום מבחינה משפטית, אז כך באמת צריך לנהוג להלכה. אני מצטער, אתה או תתקרב אליי או שאני אתקרב אליך. אני לא אשמע אותך. אתה, אל תדבר משם, תדבר מכאן. אז אכן, אז אם זה נכון מה שאני אומר וצריך לבדוק בחוק את הדברים, אז באמת תוכלו להעתיק קלטות ודיסקים לשימוש פנימי וביתי, לשימוש פרטי וביתי, לא להפיץ לכל החברים.
אם החוק הזה לא ידוע בין יוצרי הקלטות, אז זה לא מן
המדינה. קודם כל תהיה בטוח שכל אלו שיוצרי קלטות יודעים ועוד איך יודעים. זה הפרנסה שלהם, מה זה לא יודעים?
יכול להיות אבל שמה שאמור בחוק שהרב קרא, הכוונה למי שקנה את אותו דיס, שיש לו אישור להעתיק לעצמו לשימוש פרטי וביתי. לא לאחרים.
זה אמרתי, פרטי וביתי נקרא בשבילך. לא בשביל 200 החברים שיש לך ועוד 1,000 שאתה מתכתב איתם בכל מיני דברים. זה כמובן לא.
כן, אתה חוק אופן.
מה שמשובר באמצעים תקשורת
או טלוויזיה
או אינטרנט. מה שמשובר דרך האינטרנט או דרך הטלוויזיה, האם מותר להקליט את זה לצרכים ביתיים או לצרכים של הרצאה?
משודר, אני מניח שהם שילמו עבור השידור, לפחות אגודת האקום, איך שזה נקרא. הם ודאי עומדים על המשמר שיקבלו, על כך היוצרים יקבלו שכר. עכשיו, יש להניח שהם מביאים בחשבון שחלק מן השומעים גם מקליטים. אז יכול להיות שזה בכלל השכר שהם מקבלים. שידור בטלוויזיה, למשל, של דבר כזה, הוא הרבה יותר יקר, מאשר אם אתה מבקש זכות להשמיע את זה באיזו מסיבה סגורה של אנשים. הרב בר שלטון, אתה תיקח את השלטון ביד, למה המיקרופון לא מספיק לי. אתה תחליט, משום שאני לא רוצה לקפח את הרב קילר. אז אנא תבחר את השואלים, לא אני.
יש פוסקים שמכירים
ביצירות של גוי.
ב?
ביצירות של גוי. מן הסתם זה לא יהודי. מישהו באמריקה, מישהו באיזשהו מקום, שהוא כותב איזשהו ספר, הוא מעלה אותו לאינטרנט או משהו כזה, ומוכר אותו. ויש מקומות שאתה יכול גם אנשים, כמו שדיברנו קודם, שמו את זה באינטרנט, קנו את זה, ושמו את זה, אחרים יכולים להוריד את זה. אז מה רב...
אתה שואל על יצירות של גוי, האם גזר גוי מותר? אז תזכור שם את באר הגולה שמציין, שלמרות שגזל אקו מותר, הוא לא ראה מישהו שראה ברכה מגזל של גוי. אז אנחנו נעשים פה לשאלה כללית של גזל גוי. הרב בר שלטון תבחר לך את השואל הבא.
בעניין של תוכנות...
תגביה.
בעניין של תוכנות, אז תמיד אתה רואה את הרישיון רק אחרי שאתה כבר שילמת את הכסף ובא להתקין את התוכנה. ואז אתה מגלה הרבה הפתעות שלא ציפית להן קודם.
אתה קורא את הרישיונות?
לדוגמה, ב-XT וזה, אז אומרים לך, אחרי שקנית, תדע לך שאתה, אם יש לך שתי מחשבים בבית, אתה כבר לא יכול לשים את זה על השני. אתה יכול לשים את זה רק על הראשון. וזה לא דבר טריוויאלי שאתה...
תראה, גם אם תגיד שהכללים בחוזה, הסעיפים בחוזה הם לא הגיוניים או לא מסתברים, אבל כשאתה לוקח תוכנה, אתה לוקח אותה על דעת כל הסעיפים הקטנים. אתה חתמת בבנק על פתיחת חשבון עם כל הדפים והאותיות וגילית שם הפתעות, פשוט לא קראת את זה. אמרו לך, עשו לך איקסים איפה לחתום וחתמת. ואם אחרי כן תגלה הפתעות, אתה על דעת כן חתמת, מה לעשות? אז שקיבלת את התוכנה, קיבלת חתול בסק נקרא לזה, או נגיד כלב בסק, לא אכפת מה, ובסופו של דבר, אתה הסכמת לקבל את כל התנאים שהם מתנים שם במקום. כמובן, אי אפשר להתנות דברים שהם בניגוד לחוק. היות והנושא הזה מתבסס במידה גדולה על דעת בני אדם ועל דין הדמלכותה, דבר שהחוק מתיר, אין אדם שילך ויאמר, אבל אני אלך לבית הדין של הרב ניסים קרליץ ואתבע שם. ילך לשם, אז הוא יתבע שם בטד, לא רק בצו. זהו, אז תודה רבה, הרב בר שלטון, אם יש פה עוד, אז זה עניין שלך. תודה רבה, בשורות טובות.